נפתח. ברוכים הבאים בשם השם. אין יכולת לתאר את הערך הגדול של לימוד תורה, של הקשבה לדבר השם זו הלכה ולדבר השם זו אגדה. כשאדם עוסק בתורה הוא מתעלה ומתנשא למעלה מן השמש, הוא מואר באור אלוקי עליון, הוא סופג אל תוכו תוכן נישא עליון, נשמתו מתעלה מעלה מעלה. כמה שמחה יש בשמיים באותה שעה, באותה שעה שאדם עוסק בתורה. חכמינו אמרו, אפילו אחד שיושב ועוסק בתורה שכינה כנגדו, שניים דבריהם נכתבים, שלושה הם נאמר כבר אלוקים ניצב בעדת אל, חמישה מדרגה יותר גבוהה, עשרה שכינה מקדימה ובאה, כל בעשרה שכינת השרי, עשרה שעושים, שעוסקים בתורה, מאה כפול עשר, מאתיים כפל כפליים. וכשעוסקים בתורה בארץ ישראל המעלה היא כפולה ומכופלת, שאין תורה כתורת ארץ ישראל. שעל זה אמרו חכמים, שרוצה לראות את השכינה יעסוק בתורה בארץ ישראל, שנאמר דרשו השם ועוזו בקשו פניו תמיד. והעוסק בתורת ארץ ישראל מדרגתו גבוהה לאחת כמה וכמה. ואנחנו אשרינו שזכינו להסתופף בבית מדרש של תורת ארץ ישראל, שאנחנו זכינו ללכת לאורו של מרן הרב, אשר תורת אמת הייתה בפיו ועבלה לא נמצא בשפתיו. בשלום ובמישור הלך איתי ורבים משיב מאבון, כי שפתי כהן נשמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבאותו. חכמינו זיכרונם לברכה אמרו שאם הרב דומה למלאך השם צבאות יבקשו תורה מפיו. ועל הרב אפשר להגיד בהחלט שהרב היה כמלאך השם צבאות. הזכות הזאת לעסוק בתורת ארץ ישראל, במבט הזה של תורת ארץ ישראל, זו לעסוק בתורת אמת. ואני רוצה כאן להתייחס לנושא שהיום מאוד מאוד מדובר, בעניין היתר השמיטה ודברי הרב בעניין זה. יש כל בקיצור נזכור את ההשתלשלות של היתר השמיטה. הדברים כתובים באופן מובהר ויפה מאוד בספר השמיטה של הרב טיקוצ'ינסקי. היתר השמיטה, היתר המכירה בשמיטה, כן? הוא השמיטה הראשונה שעליה התחילו להידיין, זה הייתה בשנת תרמ"ט. הרב עדיין לא היה בארץ. אז נוסדו תקווה, הייתה, היו עיקרים במוצא, ונוסדו שש מושבות: ראשון לציון, נקרון, נס ציונה, ראש פינה, גדרה ויסוד המעלה. והעיקרים שישבו במושבות הללו כשהגיעה שנת השמיטה לא ידעו מה לעשות, כי לא להתפרנס מהחקלאות, פירושו של דבר ביטול יכולת הקיום שלהם. ואז הרב של יפו, שהוא נתמנה גם לרב המושבות, הרב נפתלי הרץ, והוא פנה לגדולי הדור בארץ ובחוץ לארץ מה לעשות. זה היה בשנת תרמ"ח, ערב שמיטה של שנת תרמ"ט. שלושה רבנים גדולים פרסמו היתר למכירת השדות בשנת השמיטה, זה היה רב יהושע קוטנה, רב שמואל מוליבר, ורב שמואל קלפיש, מורה צדק בוורשה. ואחריהם פרסם גם ראש ההוראה בגולה, הגאון הרב יצחק אלחנן, הגאון הבדין קובנה, היתר מכירת קרקעות למשך 2 שנים. ומתם רבני ירושלים, אז בשנת תרמ"ט, שבראשם מריל דיסקין ורב שמואל סלנט, הם התנגדו להיתר הזה. ולצד הגאונים המתירים היו עוד הבנים גאונים שהצטרפו לזה, רב חיים אלעזר וקס והרב מרדכי אלישברג, אליסברג ורב יוסף אנגל ועוד. וגם במתנגדים היו גאוני ישראל, זה היה הרב יושבר סולובייצ'יק, הנציב מוולוז'ין, דוד פרידמן, קרלין, יוסף שחרה שטרן ועוד. גדולי עולם, ממש גדולי ישראל, נחלקו בשאלה הזאת אם אפשר להתיר את מכירת הקרקעות מצד האיסור כמובן שלא תכונן. בשנת תרנ"ו נתרבו המתיישבים בארץ ישראל, ושוב התחילה, זה היה ערב השמיטה של שנת תרנ"ו, בשנת תרנ"ה זה הייתה ערב השמיטה של, ושוב נתעוררה השאלה מה לעשות. ואז פנה הרב של יפו לגאוני ישראל בירושלים, לרב שואל לב דיסקין ולרב שואל סלנט, הם שבשמיטה הקודמת הם אסרו. הוא הסביר להם את מצב היישובים, את הקשיים, והרב שואל לב דיסקין, אחרי שהוא שמע את כל הקשיים והתעניין ביתר המחירה, והיה לו קשה היתר הזה מצד עקיפה של האיסור שלא תכונן, ולסמוך על היתרו של בעל שרם מנמו למכור את המחירה, את השדה לשני שנתיים, זה לא הניח לדעתו. אז הוא הציע שיעשו מחירה, אבל המחירה תהיה בתנאי כזה, מחירת אילנות על מנת לקוץ, באופן כזה אין לא תכונן, ולמכור את הקהילנות ושטח הקרקע בשיעור היניקה, לא את כל הקרקע אלא רק את כל השטח העליון של הקרקע, שזה שממנו יונקים האילנות. יש כאן דיון אם זה מה שהציעו לפני הרב דיסקין או שזו הייתה הצעה שלו. בכל אופן הוא הסכים לדבר הזה, מחירה לזמן, מכירת האילנות משטח הקרקע בשיעור היניקה ועל מנת לקוץ. ואם לא יקוץ הקונה את האילנות עד תחילת השנה השביעית, אזי תחל המכירה על גוף הקרקע לבית שנים, היינו האילנות עם שטח הקרקע בשיעור היניקה. כמובן שהרב דיסקין נתנה שההיתר הזה יהיה היתר רק לשנה הזאת, ולשביעית הבאה יצטרכו לעשות דיון מחודש. עברו עוד 7 שנים, ושוב נתעוררה השאלה, ואז כבר זה נפטר הרב יהושע לב דיסקין, אבל רב שמואל סלנט חי והיה אדרת בירושלים, ומיחד התייעצו מה לעשות והחליטו לסמוך על הוראתו של הרב יהושע לב דיסקין ולהתיר את המכירה בשנת תרס"ב. זה היה עוד לפני בואו של הרב לארץ ישראל. הרב הגיע בשנת תרס"ד לארץ ישראל. בשנת השמיטה תרע"ע היה כבר הרב בארץ ישראל, והוא שמח על הפסק של הקודמים לו, וביסס את זה, וקבע את הנוסח של צורת המחירה, ומאז היתר המחירה הוא נעשה על פי ההדרכה, על פי הנוסח של הרב, ואולי במשך השנים שינו קצת פה והוסיפו כל מיני דורים כדי שהמחירה תהיה עוד יותר לפי דעות נוספות. אחרי שהרב נכנס לנושא הזה והתיר ולקח על עצמו את העול הזה של היתר המחירה, הייתה התנגדות בירושלים, והיו אנשים בירושלים שהם רצו להוציא איסור על הפירות של הגידולים של החקלאים היהודים, ושלא יאכלו מהפירות הללו, שלא כמו בשמיטות הקודמות, שכמובן אז אף אחד לא הוציא פסק של איסור לאכול את הפירות של השמיטה על פי היתר המחירה. שמע את זה הרב, שיש כאלה שרוצים להכריז ולפרסם איסור סחורה על פירות המושבות. הוא כתב מכתב לרב חיים ברלין, גאון הגדול, פאר הדור שהיה בירושלים, כדי שהוא יפעל שלא יצא פסק דין כזה, פרסום כזה של איסור סחורה על פירות המושבות. אומר הרב, דבר זה אם יתקבל בישראל יוכל להחריב את היישוב בכללו חס ושלום, ואיך שיהיה יוכל לקפח חיותם של כמה משפחות מאחינו בני ישראל שאינם נשואות לחיות מפירותיהם, יעורר משטמה רבה בין אחים והריסה גדולה בכל ענייני הדת והיהדות מרוב קצב ושנאה, השם מרחם. וממש אין לשער כמה קלקולים יכולים לצמוח מזה. וחוץ מכל זה נוגע הדבר ללעז הראשונים, שהמתירים אשר כבר פשטה הלכה ומנהג כמותם היו תלמידי חכמים גדולים בישראל, וחלילה לנו לזלזל בכבודם ולהראות בפומבי דסף ואיסור על כללותם קדוש. והרב מרחיב את הדברים שזה כמה בחינות זה לא נכון. הוא אומר, איך שיהיה אין לשער גודל המצווה ותיקון העולם שיש במניעת חידוש האיסור, שלא יחדשו איסור, זה מצווה גדולה להימנע מלחדש האיסור הזה, ולהפוך אין לשער את גודל התקלה וההפסד שיש בחידוש האיסור לא כזאת. זה הרב ניסה לעשות לפני שנתפרסם האיסור. אחר כך התפרסם מירושלים איסור לקנות פירות שגדלו על פי היתר המחירה. והרב כותב מכתב נורא, שוב כותב מכתב לרב חיים ברלין. הוא אומר לו, איתי תרעד בידי למעשה הנבלה אשר נעשתה כעת לאחרינו יושבי המושבות, אחרי שהוחזק הדבר עד כה שלא ליתן הכשר להגויים, כדי שלא לדחוק את רגלי ישראל המדוקאים ומיודעים בעוניים, ועיניהם תלויות למחייתם על פי פדיון הענבים. והנה אתה, אחרי אשר נגמר העניין בדבר סכסוך שאלת השמיטה, שכל עיקרה בא לטובת אחינו בני המושבות, נמצאו חותרי מחתרת אשר יצאו בסתר לקנות דווקא מהגויים ולהרים קרן צרינו השוחקים על מבטנו, איך שאנחנו בעצמנו רוצים את אחינו בני בריתנו, אי שמיים. אין לשער גודל החרפה וחילול השם ועוצם הרשעה שיש בזה. כך הרב מתבטא. אין לשער גודל החרפה וחילול השם ועוצם הרשעה שיש בזה. דמי בני לבבי כסיר ירתחו, וכאבי עד לשמיים מגיע מהמצב היום הזה, מהנפילה של תורה ויראת שמיים אמיתית שיש בעניין זה. ירן הכבוד גאונו לתקן את המעוות כפי היכולת. מה שאנשים חושבים שזה חומרות וזה חרידות יתרה, הרב אומר שזה חילול השם, רשעה נפילה של תורה ויראת שמיים אמיתית. לחזק את אויבי את הגויים, את ידי הגויים, ולהחליש את ידי אחינו החקלאים המתיישבים בארץ ישראל. לרב במכתב נוסף לרב ברלין, הרב חיים ברלין, אחרי שהרב חיים ברלין אמר לו שהמכתב של הרב יצר נפגעו גדולי ירושלים מהמכתב שלו, אז הרב מחזיר לו, משיב לו תשובה, ובתוך הדברים הוא אומר, אני מתייחס לעניין גופה, הוא אומר, אין כדאי אותו ההידור הקלוש שבעניין סחורה ומסירת דמי שביעית וחשש משומה שכל כך רבו בו דרכי היתר על ידי כל העצות הנהוגות על פי דרכה של תורה, לגרום על ידי ערבוביה כל כך גדולה בעולמנו בארץ ישראל, ובפרט שנגד היתרון הקל הזה שידמו למצוא בקרבי נוכרים. מה, כן, יש יתרון קל, יש חסרונות גדולים לצד השני בקנייה מהגויים, יש חסרונות אחרים מבחינת דיני איסור בעצמם, ובייחוד הרב אומר בעניין כללי שישוב ארץ ישראל שני כל ישראל נשואות אליו לתקוות ראשית צמיחת קרן ישועה לעם ממושך וממורה, ובפרט שאחינו אלו העיקרים הם הם המקיימים הם מצוות התלויות בארץ שעולות להם בסכומים גדולים ועצומים מאוד, ואפילו השביעית אחרי כל היתר ההפקעה ואחרי כל הקולות שנגעו בעל פי הוראת חכמים כדרך כל האופנים האפשריים להקל, עלתה להם בהוצאה חשובה ובמניעת ריווח גדול בכללות היישוב. ומה יש לדבר עוד בעניין תרומות ומעשרות, ובייחוד מן היקבים והפרדסים ואיסור עורלה וכיליים, שכל אלה בצירופם עולים להם הון רב ממש בכל שנה ושנה, ואיך לא תהיה חובת רבני ישראל גם מצד חובת המצוות עצמם לשקוד על תקנתם ולהתרחק מאוד מגרם היבט להם. יחיד הרוצה להחמיר ודאי מי שימחה בידו, אבל לעשות השתדלות להחמיר שלא מן הדין ולגרום על ידי זה היזק ועלבון ופחד על כללות מצבם הצריך כל כך חיזוק, אין מן הראוי כלל. הדיון כן היום, בדיון שהיה אז, זה בעצם נמשך, האם על פי התורה יש מקום לחקלאות יהודית בארץ ישראל או אין מקום בזמן הזה? זו שאלה טכנית ראשית כל. אם באים החקלאים ואומרים שאם בשנת השמיטה הם לא יוכלו לאבד את זאתם, זה לא רק שמפסידים שביעית בתוך שבע שנים, שאולי אז מצד המצווה צריך לחסוך במשך שבע שנים ובשנה השביעית לחיות מהחיסכון, ויכול אדם לחסוך שביעית מכספו, כל אדם לשם קיום מצווה, אז כמובן שזה ככה הסדר לכתחילה. אבל הם אומרים שמבחינה ציבורית, לא מבחינה אישית, כל פעם שמעבירים את השדות מפסידים שוק, אחרים נכנסים לשוק, ואז אי אפשר לחזור בחזרה לזה. ואני שמעתי באופן אישי מחקלאי שהוא עזב את החקלאות בגלל הסיבה הזו של השמיטה, שאומר שאי אפשר היה להמשיך הלאה. ואני יודע שהיום עוסקים, מה שסיפרו לי שבזמן האחרון, שהיהודים הם העוסקים היום בחקלאות אורגנית, בינתיים הערבים לא עוסקים בדבר הזה. זה ענף חשוב, חקלאות אורגנית, פירות טבעיים בלי ריסוסים, יש הרבה אנשים שחפצים בזה. גם בציבור החרדי יש התעניינות בפירות אורגניים, אז הלכו אנשי העדה החרדית ועודדו את הערבים ללמוד את הנושא הזה ולפתח חקלאות אורגנית, שיהיה גם לציבור החרדי אפשרות לאכול פירות אורגניים בשנה השביעית. טוענים אנשי החקלאות האורגנית, אם הערבים ייכנסו לשוק אנחנו לא נוכל להמשיך, אנחנו לא יכולים להתחרות איתם. זאת אומרת ש... אז צריכים לבחון את הדברים האלה באופן מעשי. אם אין אפשרות כזאת, מה עושים? אני אומר, זו שאלה הלכתית אמיתית. במשך הדורות עמדו בפני עם ישראל הרבה שאלות מהסוג הזה, והחכמי ישראל החליטו החלטות מאוד נועזות. מכירת חמץ, החלטה מאוד נועזת, שיש בזה הרבה להרבה פוסקים גדר של הרמה. ואת הריסקה, שמשנה את כל חיי המסחר בעולם. פרוסבול, הקיו רבנן לקידוש מיני. חכמים מפקיעים קידושים. יש פעמים שיש להם כוח ומשתמשים בדבר הזה, שאדם נשוי לאישה ובא עם חכמים ואומרים, אם עשה פעולה כזאת או אחרת, גט מדרבנן או בפנים שונים, מפקיעים חכמים את הקידושים. יש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה, וגם בקום ועשה. בשב ואל תעשה, ואנחנו נפגשים עם זה כמה וכמה פעמים, עוד מעט ראש השנה, ראש השנה שחל בשבת, לא תוקים בשפר. לא נקרא בשפר מדאורייתא השנה, ולא ניטול לולב. ביום הראשון נטילת לולב דאורייתא לא תתקיים השנה. מפני שחכמים הפקיעו, כמובן הם הפקיעו כדי לשמור את השבת. כל ההפקעות של חכמים זה כדי לשמור את התורה. חכמים האמינו לעד אחד, באגונה, והרב אומר שיש כוח הרב מביא על פי התוספות במסכת ירמות, מעריך בזה בנושא אחר, שיש כוח לחכמים לעקוב מן התורה דבר בקום ועשה, במקום שזה הדבר הזה, ההיגיון מחייב את הדבר הזה. לא רק בשבי אל תעשה. כאן עומדת לפנינו שאלה קשה מאוד, האם עם ישראל חוזר לארץ ישראל, הוא צריך, בגלל השאלה הזאת, צריך לחפש איזה היתר שיהיה על פי התורה כמובן. חס וחלילה לא היתר שלא על פי התורה. אבל יותר על פי התורה, על מנת לחתור לקיים התיישבות יהודית בארץ ישראל, שזה עיקר מצוות יישוב ארץ ישראל, ושזה עיקר בעצם מצוות לא תכונן, כי לא תכונן זה לא תיתן להם חנייה, ואם אתה קונה מערבים את הפירות, אז לאט לאט הם מתפשטים וקונים יותר שדות, וזה מה שקרה בעצם בירקות במשך התקופה האחרונה, שהירקות היום הם... 80% גידולים של ערבים, ואמרו לי הרבה, שמעתי את זה ממקורות מוסמכים, שזה התפתח בגלל השמיטות. כי בכל פעם בשנת השמיטה קונים דווקא מערבים, הציבור גדול קונה ורוצים שיהיה בהכשר, והתוצאה היא שהערבים קונים עוד שדות ומאבדים עוד ועוד, וזה כך מתקיימת לכאורה מצוות לא תכונן על פי השקפה החרדית, שהם לא קונים, הם לא מסתמכים על היתר המכירה, ומתרבה ההתיישבות הערבית והחקלאית בארץ ישראל. וכך הם מחמירים בדין לא תכונן. ומי שמקל ביתר המכירה, הוא מונע את ההתפשטות הערבית בארץ ישראל, של החקלאות הערבית בארץ ישראל, והוא עובר על איסור לא תכונן. זאת אומרת, יש לפעמים בדיני תורה צריכים להתבונן ברוחה של תורה. מה ריבונו של עולם רצה באמת? ריבונו של עולם רצה את החומרה הזאת, ושלא תהיה ישבות יהודית בארץ ישראל, זה הייתה הכוונה? או שהוא רוצה, או שהקדוש ברוך הוא רוצה שהארץ יתיישב, אם לא יהיה התיישבות, אם לא יהיה חקלאות ליהודית, אין לנו את כל המצוות המלויות בארץ. אין תרומה, אין מסרות, כל דבר שמערבים, לפי הרבה דעות לא מחויב בכלל, בתרומות ומסרות. יקרו כל המצוות התלויות בארץ בשביל החומרה הזאת. באמת לפי השיטה הזאת כדאי לגור בחוץ לארץ, ולא נפגשים בכלל בכל הבעיות הללו. יש שם גוי של שבת, אין בעיה של חשמל, לא צריכים לעשות חשמל, להשתמש בחשמל עם היתרים, וחיים תורנים מקודשים בחוץ לארץ. למה צריכים להיכנס בבעיות הלכתיות בארץ ישראל? זה לא דרכה של תורה. אני חושב שעל זה אמרו חכמים במסכת גיטין, אמר רבי יוחנן, הנפתנותו שזכריה בנפקולה סחריבה את ביתנו, נגלתנו מארצנו. ענבה, לא רוצים לא, מי אומר זכריה בנפקולה, אני אקבע שיקריבו קורבן בלמום? לא יכול להיות דבר כזה. מתרחש אסון, אני לא מעיד, מי אני? אני לא גדול, אני אדם ענב וקטן, ולא בר סמך לקבוע דוחות, ואני לא יכול להוציא פסק דין כזה מפי. אז להרוג את השליח שהביא את הקורבן הזה, אני אגידו שמציל מום בקודשים חייב מיתה. אני יכול לקבוע דבר כזה שיהיה אחר כך תוצאות של טעות בהלכה? אבל חובן עלול להתרחש, אני לא מעיז. הנפתנותו שזכריה בנפקולה, סליחו רק השם, מה פירוש הנפתנותו? לחסידותו, הוא לא, הוא הנפתנותו. זאת אומרת חיות, ככה מסביר את הדברים שמה. הענבה, שאני לא ברכי לפסוק לכולה, זה כוח ותרה, או כאן במקרה דנן, לפסוק, לפסוק להתיר קורבן בלמון, מי אני? סכנה כלל ישראל מרחפת? אני לא עוסק, אני מדבלן בפרט הזה, בהלכה הזאת. אני לא שיכול לשקול שיקולים ארוכים. והענבה הזאת היא מסוכנת. כאן עומדים שיקולים לפעמים בשיקולים של תורה שצריכים לשקול את הדברים לעומק. ואני אומר שגדולי ישראל צריכים לתת את הדעת. אמר תמיד הרב צבי יהודה, שמי שיכול להכריע זה מי שנושא בעול הציבור. מי שיודע את המצב החקלאי בכל הארץ, יודע את הבעיות, יודע את הקשיים, ואז הוא מכריע על פי התורה מה לעשות. האם אפשר ללכת לחומרה, לדור? זה לא לחומרה, לפשט הלכה, והלוואי שירבו כמובן שומרי שמיטה בישראל, וככל מה שירבו שומרי שמיטה בישראל, זה יותר חיזוק ביישוב ארץ ישראל כמובן. ומאידך גיסא התוצאות של אי אפשרות, אם יש כתוצאה מזה אי אפשרות לקיום חקלאות ציבורית כללית בארץ ישראל, יש לזה השלכות הלכתיות, אמוניות. כל המגמה שלנו נחזור לארץ ישראל, אנחנו נחכה, אולי זאת השיטה, נחכה עד שיבוא משיח ואז יהיה סייעתא דשמיא, אבל אנחנו מצידנו לא נעסוק בכל המהלכים הללו, כי כל התקדמות יוצרת בעיות הלכתיות. כל זה שבאנו לארץ ישראל זה יוצר קשיים. צריך לשקול את הדבר הזה, אנשים שיש עליהם עול הציבור, ומי שאין לו עליו עול הציבור, אז הוא רואה יותר את הצדדים שבהם הוא עסוק. הציבור שלו, מה יוכל? ומה בקשר לציבור המגדל? צריך גם מזה לשקול. זה הדבר שגרם לכל רבני ישראל שעמדו תחת האחריות של ההחלטה שקובעת את הדבר הזה לכלל הציבור, וכולם באו לידי מסקנה במשך כל השנים מאז ועד היום, זה יותר מ-100 שנים, כן? שחייבים, אין ברירה, זה לא לך תחילה, אבל אין ברירה, חייבים להיזקק ליתר המחירה. הוויכוח הזה נעשה ויכוח אימות בעצם כבר לא ענייני בין הציבור הציוני, הדתי ציוני, בין הציבור החרדי, והמחלוקת התפשטה, והמדברים היום הם חברי כנסת מצד זה ומצד זה, שאין להם שייכות בכלל לתחום הפסיקה בעומק ההלכה. ואין לי כל ספק שלהיו, אילו היה נעשה מסע ומתן בתוך גדולי ישראל, ודיון ענייני מה לעשות ואיך להתמודד עם כל הבעיות האלה, היו מגיעים למסקנות די משותפות, ולא היה אפשר להתחמק מהוראת היתר. מי שלא רוצה לעשות על כתפיו את הדבר הזה יגיד, היה אומר, אני לא רוצה להיות מעורב, אבל לא להיות נגד, אין כל ספק בדבר הזה. ואני גם לא יודע מי כל כך נגד. כל הדיון שיש עכשיו הוא על פרטים מסוימים ולא על כל העניין הזה, אם הרבנות תזדקק ליתר המחירה או לא. זה רק לפי הפרסומים זה ככה, אבל זה לא בעצם הדיון האמיתי שדנים היום, הוויכוח בין הרבנים היום. אבל לימדנו הרב שיכול להיות מצב כזה שאנשים חושבים שהם מחמירים והם מזיקים לתורה, ליהדות, לאמונה, חושבים שהם מצילים את היהדות והם עושים אותה. והדברים הם כל כך ברורים. הלשון של הרב החריפה הזאת, אין לשער גודל החרפה וחילול השם ועוצם הרישה שיש בזה. למה לפרסם? אתה לא רואה, אתה רוצה להחמיר, תחמיר. הנפילה של התורה ויראת שמיים אמיתית, ולא יראת שמיים. יראת שמיים לא אמיתית. חושבים שמחמירים. בשביל זה צריכים להיות ענקים. בשביל להיות יראי שמיים אמיתיים. חכמי הפנימיות אמרו שמי שלא עסק בחוכמה הפנימית לא יודע בכלל לפסוק הלכה. כל הלכות שהוא פוסק ייתכן שהן מוטעות. כי בלי לדעת את העומק של עניינה של תורה לפני ולפנים, אי אפשר לפסוק. אמנם רוב הפוסקים לא קיבלו את הדבר הזה, שאנשים שעוסקים בפסיקה והם לא למדו חוכמה פנימית, אבל כך אמרו חכמי התורה הפנימית. ומי שזכה באמת להכיר את התורה מכל זדיה יודע להסתכל על עם ישראל ועל גולת ישראל ועל המגמה הפנימית שריבונו של עולם מוביל את עולמו, שהיא מסתתרת בתוך כל המצוות, בתוך כל התורה, אבל היא שייכת לכללות המהות הפנימית של המגמה של התורה, שלומדים את זה מתוך כל חלקי התורה, אבל מתוך הכל ביחד רואים את המגמה הזו. ואז לפעמים אנחנו רואים שיש גדר של עת לעשות לשם הפרו תורתך, עת לעשות לשם, לא עת להקל על אנשים, לחפש להם איזה הקלות שיהיו להם חיים יותר טובים, לחפש איך לעקוף את התורה חס וחלילה, אלא עת לעשות לשם. ומי שלא מפר הוא נגד השם, הוא לכאורה הוא מחמיר, אבל הוא לא עושה רצונו של ריבונו של עולם. הוא עושה את השולחן ערוך, ולא אם אפשר להגיד ככה, מקיים חומרה מסוימת נגד רצונו של ריבונו של עולם. אני חוזר לדברים הראשונים שאני פתחתי, אשרינו שאנחנו הולכים בדרכו של הרב. ומה הייתה דרכו של הרב? אחרי הכל, למרות כל המחלוקות האלה, הרב היה נגד מחלוקת ונגד ביטול ונגד האמירה שנגד גדולים שהחמירו. ועם כל הצער וגמת הנפש הוא חותר איך להחזיר את השלום בין גדולי ישראל, ואיך לתקן, והוא כותב עוד מכתב איך לעשות מחבר ולא לעשות מחלוקות, ואיך לראות את החיוב שיש בכל דעה ודעה, ויש מקום לכל זה. זה הייתה גדלותו של הרב. זכינו ללכת לאורו, בעזרת השם שנזכה באמת ללכת באמת לאורו לפי דרכו הגדולה. בכל זכות, בקורבנות, בתרומות, בגיטים, קידושים, קרב בפרשת וישלח יעקב מלאכים. חז"ל אומרים שמלאכים, הכוונה שהוא שלח ממש מלאכים. הוא שואל הרב, איך אפשר לשלוח מלאכים? אין להם דיני שליחות. אתם גם אתם, מה אתם בני ברית, השלוחכם בני ברית, צריכים שיהיה דיני שליחות למלאכים. והרב אומר, הרי זה לא מאותו, השליח והמשלח צריך שיהיה ביניהם איזה שוויון, איזה דמיון, שהשליח יוכל לעשות מה שהמשלח אומר. הרב אומר שהאבות הם היו מלאכים, עושי דברו לשמוע בכל דברו. אברהם אבינו היה רוחני כל כך, התעלה מדרגות רוחניות גדולות ועליונות כל כך, שהרוח שלטה על החומר. אברהם אבינו עוקד את יצחק, זה רק מלאך יכול לעשות. יצחק אבינו הסכים להקד. אלה הנהגות של האבות שהם נקראים מרכבה לשכינה, זאת אומרת שהם בטלים כלפי רצונו של ריבונו של עולם, ועושים באופן כביכול אוטומטי כל רצונו של ריבונו של עולם כמו מלאכים. אז הם במלאכים יש בהם שוויון, ולכן אברהם אבינו כשבאו אליו המלאכים, והנה שלושה אנשים באים לפניו, הם אנחנו שווים, הם ביחס אליו הם אנשים. כשהמלאכים באים לסדום אז הם נקראים מלאכים, שם הם מלאכים. אבל אצל אברהם שבאים להתארח הם אנשים, שלושה אנשים ניצבים עליו. אז הוא שולח אבות, ויחן יעקב אבינו, ולכן וישלח יעקב מלאכים, יש לו גדר של שליחות, שליחות מלאכים. כל בני אדם, כל ישראל, הם בגדר שליחים גם כן. שליחים בעולם הזה לעשות רצונו של ריבונו של עולם. הם שלוחי ריבונו שלו. מרן אומר שהמלאך נקרא מלאך מפני שהפעולה והפועל זה דבר אחד. מלאך זה השליחות. ריבונו של עולם שולח מלאך, השליחות היא המלאך. אין מלאך ושליחות נפרדת. זאת אומרת, המלאך עושה שליחות. השליחות היא המלאך. הפעולה זה הפועל. זה הגדר של מלאך. האדם נקרא בשם אדם, לכן המלאך נקרא מלאך, שם השליחות. האדם נקרא בשם אדם כי הוא מן האדמה, כי הוא בכוח שצריך להוציא מן הכוח אל הפועל, כמו שהאדמה מוציאה צמחים ומגדלת פירות, כך האדם הוא במצב של בכוח, ועניינו להוציא את הכוחות שלו מן הכוח אל הפועל. והבהמה נקראת במה, בהמה, במה, מה שיש בה נמצא, אין בה בכוח שצריך לעשות אל הפועל, הכל יש, מה שיש בה יש בה כבר. היא לא צריכה להוציא איזה משהו פנימי ולגלות ולהוציא אותו מן הכוח אל הפועל. יש מלאכים, מלאכי מעלה, שליחי ריבונו של עולם, מלאכי ריבונו של עולם, ויש מלאכים בארץ, וגם רבנן נקראים מלאכים. פליגי, שני מלאכים ברקיה, וגם רבנן נקראים מלאכים, הם שלוחים, וכל ישראל מלאכים שהם צריכים להוציא את השליחות שלהם מן הכוח אל הפועל, ולהיות שליחי דרחמנה, לעשות רצונו יתברך שמו. הקדוש ברוך הוא שולח את משה רבינו להוציא את ישראל ממצרים, ומשה רבינו אומר שמי אני? אומר לו ריבונו של עולם, זה לא אתה מוציא, אני שולח אותך ואני דרכך מוציא את ישראל ממצרים. הכוח של השליח, והשליח יהיה הכוח של המשלח. שלח נא, אומר משה, שלח, מיד תשלח, אני לא יכול. וריבונו של עולם אומר, אתה שתהיה שליח ואני אתן בידך את הכוח לעשות את כל מה שאני שולח אותך. הקדוש ברוך הוא שולח את יוסף למצרים, כי למחייני, למחייה שלך אני אלוקים לפניכם. מה שיוסף מגיע למצרים זה בשליחות. לפעמים השליחות לא ידועה, ואחר כך מתברר שריבונו של עולם שלח את יוסף למצרים. זו הייתה שליחות אלוקית. הקדוש ברוך הוא שולח את הנביאים לנבא לישראל, והקדוש ברוך הוא שולח את אליהו הנביא לעתיד לבוא. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. והקדוש ברוך הוא גם שולח את אליהו לבית אל. ויאמר אליהו אל אלישע, שב פה כי השם שלחני עד בית אל. יש שליחות לבית אל. אליהו נשלח לבית אל. יש עוד שליחים שנשלחים לבית אל בשליחות אלוקית. לפעמים מודעים לזה ורואים שזה שליחות אלוקית, לפעמים לא מודעים, אבל אחר כך מתברר שליחות. האדם הוא שליח. הגמרא במסכת קידושין אומרת, אני כאן שלוחי דרחמנה או שלוחי דידן. הכהנים, של מי הם שליחים? שליחים שלנו להקריב את הקורבנות? לכאורה השליח שלנו לא יכול להקריב קורבנות, מה שאנחנו לא יכולים לעשות, גם אנחנו לא יכולים לעשות על זה שליח. אז זה שלוחי דרחמנה. אבל הם, מבחינה מסוימת הם גם שלוחי דידן. ובאמת אם החינני, שני הדברים יש בזה, השאלה מה הדגש, מה העיקר. הכהנים הם אכן שליחי דרחמנה ושליחי דידם. הם שליחים שלנו להביא את קורבנותינו לרבונו של עולם, ושליחים של הקדוש ברוך הוא לקבל את הקורבנות לשמו. וכל ישראל הם ממלכת כהנים וגוי קדוש. כל ישראל יש להם את הגדר הזה של השליחות, של שליחות של העולם, ריבונו של עולם, לקרב את עולמו של ריבונו של עולם אליו, ורומם את העולם, להמשיך את המציאות הרוחנית בעולם אל מקורה, אל שורשה, אל הקדוש ברוך הוא. וישראל הם שליחי דרחמנה, שליחי ריבונו של עולם, להאיר את העולם באורו, באור תורתו, באור קדושתו של ריבונו של עולם. וכל אחד מאיתנו הוא גם כן שליח. אנחנו צריכים, כשלומדים סוגיית שליחות, להתעמק ולדעת ששליח, אם הוא צריך לעשות בדיוק את שליחותו. כי לתיקון השדרתי ולא לעבותי. אם השליח הוא לא עושה בדיוק כמו שהמשלח שלח אותו, מתנתק מהמשלח, וזה איננה שליחות, והאחריות היא עליו. מה שהוא עשה זה לא בשם המשלח, כיוון שהוא קצת עיוות, אלא זה הוא נושא בכל האחריות עליו. ואין שליח לדבר עבירה, ולא יכול אדם שנשלח לדבר עבירה להגיד אני שליח, כי דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים. כי תמיד צריך להיות שליחים של הרב, של ריבונו של עולם. וכשיש סתירה בין השליחות, בין השליחות של ריבונו של עולם ובין השליחות של מי שאדם שלח, אז דברי הרב שומעים ולא דברי התלמיד. וכשאנחנו זוכים לקיים את דברי הרב ולהיות שליחים של הרב, אז ידינו כידו, פינו כביכול כפיו. אנחנו לומדים תורה כביכול ריבונו של עולם מדבר מתוך גרוננו. אנחנו מקיימים מצוות, היד שמקיים את המצוות זה כביכול יד האריכתא, כביכול של ההופעה האלוקית, של הופעת רצונו. ועל זה אומר הפסוק, ועשים דבריי בפיך, ועשים דבריי בפיך, לדברי תורה, ובצל ידי כיסיתיך, לנטוע שמיים ולסעוד ארץ, ולאמור לציון עמי אתה. אני, ריבונו של עולם, אומר, אתם מדברים דברי תורה, אלה דבריי, והם יוצרים, והם פועלים, והם מקיימים את העולם. כי העולם תלוי בלימודה של תורה בישראל. והלימוד של התורה זה התגלות של רצונו של ריבונו של עולם. אנחנו שליחים, שליחי דרחמנה, אשרינו שקיבלנו את השליחות הזו, ושנזכה לקיים אותה בשלימות, ולזכות בעזרת השם להופעת השליח. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, זכור לטוב, שיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם.